אני, על השאלה שלך, יש לי רק סיפור שאני יודע, וצריך ללכת ללמוד פשט בסיפור הזה. היות ולתרא בדרש שיתנו צדוק בלי חשבינס, כמו שכתוב כאן, אז מסופר, אם אני לא טועה, זה בסיכס, סיכס של הרבה הקודם, שהיה שני חסידים של אלתרא בה, שהם היו מקיימים את זה. אבל היה שוני בין זה לזה. אחד, היה לו שקית, בלי היה כל מה שהיה מגיע, שקית עם כסף, כסף כנראה מטבייס, כן. היה מכניס את היד ונותן לו, בלי לספור כמה מטבעות יש, בלי... היה חוסד אחר שהוא היה לו שני שקים. שק אחד של מטבעות יותר גדולות, ושק אחד של מטבעות יותר קטנות, וכשהיה מגיע מישהו, היה שופט מאיזה שק לקחת, אבל אחרי שהיה שופט שמגיע לו מסק הזה, אז גם כן היה מכניס את היד ומוציא בלי לחשוב כמה. אבל היה לזה איזשהו הגבולה שהיה מגביל את עצמו מאיזה שק לקחת. אז כשני מדרגס, כמה, יש בלי גבול כזה, יש בלי גבול פחות, אבל גם כן היה לו משהו שבלי גבול, שלא היה... חוץ מ... עכשיו, בלי גבול, באמת בלי חשבינס, אז זה מה שלאחרונה נודע, לא יודע למה לא ידעתי מזה פעם, אבל לאחרונה זה נודע, על רבנדל. מנדל היה, מי שיודע, אתה ראית תלמיד שלו, הכרת אותו, היה אדם חכם גם בעסקים, אתם יודעים. כן. היה, כן. אז בשנים הכי קשות ברוסיה, היה גם כן עושה עסקים, נוסע, והיה עם כמה אנשים לעיר אחרת, ותמיד שהיה צריך לנסוע עם כמה אנשים יחד, היה מבקש שהם ישלמו לו על ההוצאות הנסיעה, ואחרי שיעשו את הכסף, אז הוא יחזיר להם. ככה הם... אז זה היה סדר. בקיצר, הם אמרו לו פעם אחת תמיד, מה, איזה מין דבר זה? תמיד לפני הנסיעה אין לך, אתה מרוויח, למה שלא יישאר לך? למה? נו, החליטו שהפעם הם כבר ידאגו שזה לא יקרה. אז מה, הלכו ועשו עסקים והרוויחו הרבה, ואז הלכו ופרטו את הכסף שהיה צריך לתת להיכנס לרב מנדל, החלק הזה שייך לרב מנדל, פרטו את זה במטבעות מאוד גדולות של זהב, שזה לא זמין, לא...
זה לא עובר
לסוח. מכנס יש טויספאץ', כן, זה לא, אי אפשר ל... כן, אפשר לבזבז את זה. נו, בסדר, הסכים לקח את המטבעות, איפה מחביאים? אז כתוב בגמרא, אם בסוף אם אין לו משמיר אלו בקרקע, אז הוא חפר בור תחת העמיתה שלו, הוא שם את כל הכסף שם. הגיע כמה זמן, כמה שבועות, כמה זמן, הולכים לנסוע עוד פעם, אז הוא אומר להם, נו, אתם יכולים להוציא בשביל כסף בשביל הנסיעה? לותר מנדל, הרי נתנו לך כסף וזהב, ומה, למה אתה, הכל בשביל המטרה שלא יהיה בטלן כזה שכל פעם צריך להוציא בשבילו. ופתאום אתה, אמר, שמתי את זה שם, כמו שסיכמנו, אמר, ישנתי על המטה למעלה, התחלתי לחשוב, אני יושן על כסף, ויש ילדים שאין להם מה לאכול. היה ברוסיה בזמנים הקשים, היה מצב כזה. היה מצב כזה ממש, חתיכת לחם, היה ויכוח מהילד הזה לתת או הילד הזה לתת, יש כל מיני חשבינס, מייסים נוירואים ממש. הלך ולקח את כל הכסף וחילק, אז לא נשאר לי. שמעתי פעם מרב זלי, תודה רבה שלום. רב זלי אמר, מספרים על רב מנדל הרבה דברים, הוא היה חוסד גדול מאוד שלו. הוא הכיר את מה שהיה שם. כל מה שהיהודים היום מרוסיה נמצאים בארץ, אז בשנים ההם, זה הכל מייסר מנדל. יודעים? הוא זה שהיא, הוא וזה עזר לו, עכשיו נפטר, איך שמו באמריקה, מוצ'ק פרץ מוצ'קין, פספורטים של פויל, לזייף פספורטים, שלונים, כן, אבל זה היה הכל, הכל, היו צריכים כסף, אבל הרבה כסף בשביל זה. אז מנדל היה זה שגייס, הוא היה הראש של גייס, הוציאו את, והיה צריך כל אחד להביא את את הכסף שיש לו, וגם חפצים בעלי ערך, חפצים בעלי ערך, כמו שעון, כמו טבעת, הכל לשים בקופה. ו אז כשמעתי מרב זליק ש ורמנדל היה מתפקד על כל ה... שהגיע איזה אדם והתחנן שיש לו שעון, מלא שעון בירוש, וזה מאוד יקר לו, וזה שיתנו לו רשות שזה לא, שזה הוא לא צריך לתת. ואז רמנדל איזה מפר, בשביל שיש לך איזה רגשות לדבר, אז יהודי אחר, יהודי אחר יישאר כאן בכל העמק הבוכו, בשביל שלך יש איזה תענוג באיזה שעון מסוים. אז הוא ככה שטף אותו שהוא שם את השעון, רב זליק סיפר את זה, אז הוא אמר, כל זה לא מגיע לידי סיפור, מה שזה, מה שהולך לספר, זה, זה, זה בעיניו יותר, שהיה איזו אישה שהייתה מהבית של מתוירו מצווס, והפסיקה לשמור שבת. ורמנדל שאל אותה, מה קורה? אז היא אמרה לו שהיא לא יכולה למצוא בשום אופן עבודה אם היא משמרת שבת. אז במילים הוכחה לעבוד, לכן היא לא שמרת שבת. רמנדל, כמו שרנדים, שהוא היה עובד והיה מרוויח, היה אומר לו, היה אומר לה, אני אתן לך מה שאת צריכה, ושהיא לא תלך לעבודה. ואז בזמן ש... הוא כבר היה הרי אחרי כל ה... זה כבר היה אחרי המסע, אחרי הכל, זה כבר בשבע עיניים, כבר אז לא היה יכול כנראה לעשות. אבל היה עובד איזה דבר, אז 90% מהמשכורת של עצמו הוא נתן לאישה הזאת, והוא היה חי מה-10%. זאת אומרת, כזה מסירות נפש, שכדי שאישה שהייתה מחללת שבת, שהיא לא תחלל שבת, היה מוכן לתת את כל המשכורת שלו כמעט, 90% מהמשכורת, זה סוג חסד כזה שרמנדל עשה, זה הוא אומר שזה עולה אפילו על כל החסודים שהיה, ככה רב זליק היה טוען. ועם כל זה, אז רמנדל מקריש משלמיתו, זה גם נודע לאחרונה, זה בורא, מכיר את השנים האחרונות, היו צריכים, אחרי שעזבת את הישיבה, אז פשוט היו צריכים להביא אותו למיטה, ממש, היה חלש, אז הובילו אותו, והיה איזה מישהו שסיפר את זה לאחרונה, זה סיפור, שהוא קם אחרי ששם אותו למיטה, הכינו לו, אחרי, לא יודע אם שם אותו למיטה, אבל הביאו אותו ליד המיטה, ו... קם אחרי שעה, שעתיים, הוא רואה רמנדל יושב ליד השולחן, לא ליד המיטה, השולחן, עם סידר פתוח, קריש משלמיתו, ובוכה. מחורת שאל רמנדל, רמנדל, אבוס תגיבין, אבוס הרווירס עוד תצווין. רמנדל, על מה בכית, על איזה הווירס יש לך לבכות? אני בוכה על מה שיכולתי לעשות ולא עשיתי. אתה מבין? הוא עוד דרש מעצמו שיכול לעשות עוד. זהו, זה דוגמה של בלי גבול. הבלי גבול יכול להתבטאות בכסף, בלי גבול יכול להתבטאות שהוא דורש מעצמו, שהוא לא יכול לישון כשיש למטה כסף. יש... רב מנדל פוטפס. הנה, הוא תלמיד שלו, בועז תלמיד שלו. אז גילנתי אישיבי בשסג מן המשפיע. שמעתי מאבא שלי, זכרונו לברכה. ידוע שהצנזרוב, חיים מצנז, היה בצדוקה באופן בלתי רגיל, ממש בלי הקבולה. הוא לא היה יכול להירדם בלילה, אז הוא מבין שיש איזה כסף בתוך, כסף בתוך אחד הכיסים. היה הולך לחפש את הכסף, ונותן את זה לצדוקה, ואז היה יכול להירדם. ממש ככה. אז כשבאו אחרי הפטירה שלו, רצו לכתוב על המצבה שלו, יוחד בדוירו במצווה של צדוקה. והיה לו הבן הבכור, השני ברוב. היה מאוד גדול השני ברוב. לא היה הפרש גדול, כן. חיים צאנז התחתם בגיל 15, לא היה הרבה שנים בין האבא לבן. היה מאוד גדול השני ברוב, כן. אז השני ברוב לא נתן. הוא אמר, אי אפשר לכתוב דבר כזה. אי אפשר לדעת, הוא אמר. אם למשל באיזה דוגמה, באיזה כפר נידח, באיזה כפר נידח, שבא מישהו לבקש צדקה, ויש לו כסף האחרון, מה שיש לו, ואם הוא ייתן את הכסף הזה, הוא לא יודע מאיפה הוא יעשה מחר, מאיפה יהיה לו מחר ארוחת בוקר. ממש לכסף האחרון הוא נתן. בכל זאת הוא נתן, יכול להיות שהצדוקה הזאת, כזה סוג צדוקה, אף פעם לא היה לאבא. כי אבא אף פעם לא פחד שישאיר אותו בבוקר בלי ארוחת בוקר. עד העיר תדאג לו, אני יודע. היה רב, היה גוין, חיבר ספרים, תשובס, תשובס לצמח צדק גם. כזה סוג צדוקה אף פעם לא היה לו. אז מילא אי אפשר לכתוב עליו יוחד בדוירו במצווה צדוקה. זה אי אפשר לכתוב בשום אופן.
וזה היה דברי חיים?
הדברי חיים היה צנזרוב, כן, הדברי חיים. הבן שלו היה פרסקלי משינבה. יש בזוהר גם סיפור על חסד בלי הגבולה. הזוהר מספר ככה, שהיו שני... רגע, היו שני יהודים, שמעתי מה שאמרת. היו שני יהודים שהם הלכו בדרך, ולקחו איתם לצוחה, פעם הלכו בדרך פירושו ללכת דרך, נו, איך זה נקרא? יערות, כן, דבר כזה. כן, מדברות, כן. לקחו איתם כסף, לקחו איתם אוכל ושתייה בשביל הדרך. יצאו לדרך באמצע, פגש אותם איזה עני ומבקש מהם. ואז אחד מהם רצה לתת, השני אומר, מה תיתן? אם אתה תיתן, לא יהיה לך בהמשך הדרך, לא לאכול, לא לשתות, מה? אז הוא בכל זאת נותן. הוא אומר, דע לך, אתה נותן, אל תסמוך עליי שאני אתן לך משלי. לי יש גם בצמצום, דע לך שאני לא... איך הזוהר מספר? אז הוא בכל זאת נתן. הוא נתן, ובאמצע הדרך באמת לא היה לו, והוא לא נתן לו, והוא התעלף. מחוסר מים ומחוסר אוכל, לא יודע, התעלף. שני תלמידי רשב"י, הם לא זוכר את השמות, הם היו וראו מה יש כאן, ראו מה הולך כאן, הם ידעו. לא, הם היו לה,
הם הלכו
מהצד, הם קיצור. אחרי שהוא נתן והוא התעלף, אז תלמיד אחד אמר לשני, בטוח שזימנו לו דבר כזה בשביל שיהיה לו זכות שיעשה לו נס. אז בוא נחכה ונחכה נראה את הנס שיהיה לו. כך כתוב, כך אחד תלמיד אחד אמר לשני. אז הם עמדו והסתכלו, חיכו לראות, וכך היה באמת שיצא נחש, הוא היה מעולף, יצא נחש במקום שהוא יושב, יצא נחש. ונפל אבן על הנחש והרג אותו. זאת אומרת, זה היה...
הנחש היה הרבה
גדול. כן, כן. נחש צפוני. אז ראו את הנס. ואז התלמידים של רשב"י העירו אותו ונתנו לו לאכול ולשתות. עד כאן זה מה שכתוב בזוהר. אז שמעתי פירוש יפה מרמות לזילבר, בשם רמות לזילבר. שמעת את הסיפור, מה שהיה בזוהר? מכיר את הסיפור?
כן,
כן. אז מה, יש כאן שאלה קשה. אתה רואה אדם מעולף, ויש לך. אז מה אתה מחכה? אתה מחכה עד שלראות את הנס?
היה יכול למות.
תתן לו, יש לך, תתן לו. הוא אמר, שכתוב בגמרא, מצווה, מגנה ומצלר, אבל באיתוי, לא יותר מאוחר. לא יותר מאוחר. יש הבדל בין תירה למצווה. תירה זה מגנה גם אחר כך, אבל מצווה זה רק בשביל מייסר. אז הוא אמר, שבטוח הרי שזימנו לו כזה מצווה, כי אמור להיות לו נס. אבל כדי שיהיה לו הנס, הוא לא רוצה לקחת ממנו את הביטוי. כל זמן שהוא מעולף, מחמת זה שהוא נתן את האוכל, זה כאילו באותו זמן שהוא עושה את המצווה, זה אותו זמן. ולכן, דבר ראשון, המשמעתים היו נותנים את האוכל, היו מעירים אותו. אז לא בטוח שהמצווה הייתה שומרת עליו אז. לכן הם חיכו שהמצווה תפעל את הפעולה שלהם, ואז היו יכולים להעיר אותו. זה הפירוש, מוזיק מדבש הפירוש הזה. הקופונים, מה הבאתי? זה דוגמה של חסד בלי חשבונות. הוא אמר לו מפורש, תדע לך, אין לך על מי לסמוך. ואף הפיקנו...
נתן.
אז לפי מה שכתוב כאן, אנחנו מבינים למה דווקא זוכים לנס. כי נס זה גם כן הרי בלי חשבי נס. זה הרי ההבדל בין נס לחיית, לדברים טבעיים. אז אם אדם צריך לזכות לנס, שזה למיילו מן הטבע, אז מזמנים לו שהוא ייתן צדוקה גם כן למיילו מן הטבע. מה?
אם
זה
צדוקה,
אני לא יודע, תראה. מה שאפשר להמליץ על מה שאתה אומר, שהוא הרי לא נתן את זה בשביל זה. אבל בכלל, באופן כללי, על השאלה הזאת, אז זה הרי ממש גובל עם השאלה שאדם עושה שלא ילשמו. אז הרי ידוע, יש פירוש, כתוב שתויך שלא ילשמו, בוא לשמו. אז יש פירוש שהתויך של הלא ילשמו זה לשמו. מתויך שלא ילשמו, התויך, מה שמתחבא בפנים זה לשמו. הפיך שיש... הפרסיד שאלתר שם בטניה, זה מובן מאוד. הרי יש נשומה ויש נפש הבאמס. הנפש הבאמס אצל בינוני הוא בגולוי. הנפש הלכיס, זה, לא מרגישים אותה, היא מתחבאת. אבל בתוך כל דבר שאדם עושה, זה מורכב גם מנפש הלכיס, גם מנפש הבאמס. אבל מה? ההסגלוס יותר זה הנפש הבאמס. אבל התויך, מה שמתחבא בתויך הנפש הבאמס, אז הוא נותן את זה באמת בשביל שיזכה לנס. זאת אומרת, לא באמת. הנפש הבאמס נותנת בשביל זה, אבל הנפש של הכיס רוצה באמת להתחבר עם הקודש ברוך הוא באופן שבלי גבול. אז ככה שאי אפשר לבטל, אפילו אלה שנותנים כסף, אפילו בשביל... שמעתי פעם אחד העשירים שהיה נותן הרבה צדוקה. היום... שמע שמצב שלו לא כל כך. שמעתי זה ממנו, אומר לה, והאירוצים שהם מבקשים, יש כאלה אומרים את זה בכל ערב, בכל שבס מבורכים, אבל זה אירוץ שכתוב בגמורה. אז אומרים, אוישה וקובית. אוישה וקובית, ככה זה הולך. אומר, חיים של אוישה וקובית. למה זה הולך? כי אומרים חיים... חיים של פרנוסי, חיים של זה, אוישה וכובד מחברים יחד. למה זה יחד? הוא אומר שהשיר חייב, השיר צריך שיהיה לו תאי ולכובד, כי אחרת הוא לא ייתן כלום. שאפילו בלי לשמוע, כן.